ברשות הרבונים, ברשות כל הקהל הקדוש הזה. שייטה חודש, כתוב בזוהר הקדוש, יש שייטה חודש, שעה אחת, שבה הדברים נתפסים וזה יכול להביא לגאולה. ובגמר שכטר אומר שהשייטה חודש הזה, זה השעה שבה אנשים מקדישים זמן לשמוע על איך מתחזקים, איך מתקדשים. אנחנו בניסיון גדול, כל העולם. זה אנחנו כיהודים בפרט, כיהודים חרדים עוד יותר, כהורים לילדים אנחנו בכלל בבעיה רצינית מאוד שצריכה המון המון כלים לפתרון. העולם משתגע. מה שקורה זה שאנשים מסוימים רואים מול העיניים שלהם רק את הכסף, רק את החור של הגרוש. הם רוצים לייצר הרבה כסף, והם קלטו שאם אתה תכניס אנשים לבדידות, לדיכאון, להרס נפשי, שאנשים כבר לא יהיה להם חברים, לא יהיה להם בני משפחה, לא יהיה להם קהילה, לא יהיה שום דבר קיים, זהו, כל אחד יהיה בודד לעצמו. האדם הוא יצור חברתי, הוא יהיה צמא לחברה, הוא יהיה צמא לקשרים. אז יכניסו לו את הדבר האחר, את הדבר השקרי, את החברות הווירטואלית, את הלייקים, את החברים בפייסבוק, את העוקבים, את כל השקרים האלה. וכשהאדם צמא, והדבר היחיד שיש לו לשתות קוקה קולה, הוא ישלם הרבה כסף ליצרן. זהו, זה הסוד, זה כל מה שקורה. כל הסיפור הזה שאנחנו רואים מול העיניים זה הדבר הזה. פעם, אפילו לגויים עוד היה ערכים, עוד היה להם ערכי קהילה, ערכי משפחה, ערכים מסוימים, דברים שהם האמינו. לא הכל היה כסף. היו הרבה בעיות בעולם, אבל לא הכל היה כסף. היום, בעולם פוסט-מודרני, בעולם שבו כל הערכים התפרקו, כבר לא קיימים, אין אמת, הכל יחסי, האמת שלי והאמת שלך, כי לשתינו אין אמת, כי הכל שקר והכל לא נכון, אז יופי. מי שרוצה, מי שמצליח ליצור יותר משאבת כסף, עושה את זה. וכך הגענו למצב של היום. אני זורק מילים שהן מאוד בומבסטיות, ואפשר להוכיח אותם, זה דברים מאוד פשוטים. צריך פשוט להכיר את המצב שבו אנחנו עומדים ולראות איך אנחנו מתמודדים איתו. תראו, כשאנחנו מדברים היום על אינטרנט, סמארטפונים וכל המערכת הזאת, מה בעצם קורה? האינטרנט בפני עצמו כלי מדהים. כולל סמארטפון, כולל כל הנגזרות שלו, הנספחים, הוידוינוב שלו, הכל כלי מדהים. הם מאוד מאוד עוזרים לבני אדם. אתה יכול להגיע מקצה העולם ועד קצהו ברגע אחד. אתה יכול לבדוק דברים, אתה יכול להיכנס לבנק ולראות המון המון דברים שככה לא בדיוק יכולת. איך אותו אחד מספר, הוא אומר שאני, כמה זמן אתה, אין לך אינטרנט, כמה זמן לוקח לך לבדוק מה קורה בבנק? בפירוש שאתה צריך להיכנס, חכות חצי שעה בתור ולראות מה המצב של החשבון בנק. אומר, נו, ואני, עם הסמארטפון שלי, תוך חצי דקה אני נמצא בבנק, בודק מה קורה שם. עונה לה שני, נכון, לי לוקח חצי שנה להיכנס, אבל לצאת לוקח לי שנייה אחת. כמה זמן לוקח לך לצאת מהבנק? יותר מדי זמן. לא, כי הוא רק בודק את המייל ורק בודק, לוקח לו חצי שנה לצאת מהבנק. אז יופי, אז איך שהוא מתכזז. ובסופו של דבר זה דבר שמאוד מקל על אנשים, מאוד מקל על החיים, וברעיון בעיקרון הוא כלי טכנולוגי. טכנולוגיה היא לא רעה או טובה, היא כלי, וכל כלי צריך לדעת איך להשתמש איתו. הבעיה היא לאיפה הכלי הזה עולה, בכוח, לאן הוא מוביל אותנו. ופה נוצר מצב, השאלה אם הוא בר פתרון המצב הזה, אבל נוצר מצב שהנגישות הגדולה הזאת מביאה אותנו אל העולם. והעולם כולו, כשאתה מסתכל עליו כולו, רובו רע ומיעוטו טוב. ואם אתה מכליל את כל הגויים גם כן, אז זה רוב רובו רע, ואפילו במידה מסוימת רע מאוד, ומיעוטו חיובי. כך נוצר מצב שאם אתה נותן למישהו אינטרנט, לאן הוא יגיע? הסיכויים שהוא יגיע לדברים הטובים מאוד 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 נמוכים. הסיכויים שהוא יגיע לדברים גרועים וגרועים מאוד מאוד הם 99.9, כי זה העולם. כי כל זמן שאנחנו לא בעולם של גאולה, אלא בעולם של גלות, בעולם של רצונות מבולבלים, אז אנשים רוצים דברים לא טובים, אז זה המצב. ולכן, ברגע שיש חשיפה לכלי הזה של אינטרנט, באופן אוטומטי, החשיפה היא ללא טוב שבו. עוד פעם, יכול להיות מקרי לחלוטין שבן אדם יגיע וירחמו עליו משמיים והוא ייכנס רק לדבר טוב. אבל היות והעולם כולו, כמעט כולו רע, והאינטרנט הוא ייצוג של העולם, אז עוד פעם הוא חוזר לאותו מקום שכמעט כולו רע. יכול להיות לפעמים שבאמת בן אדם משתמש רק במייל, יצא לו מצב כזה שהוא יהיה רק שם. הבעיה היא שהוא נמצא במקום שהוא כמעט לא רואה. זה העולם, וזה המצב. ופה מתחילה ההתמודדות שלנו, בפרט שכמו שאמרנו מקודם, פה הגיע מצב של, ניקח אפילו את הוואטסאפ, שהוא בעצם כלי שמחבר, אמור ליצור תקשורת וחיבור בין בני אדם. אז הכלי של וואטסאפ לכאורה הוא כלי טוב יותר. ואנשים שיש להם וואטסאפ יכולים לומר, לפני כן אני לא יודע לי בדיוק מתי היום הולדת של הבן דוד בין השנתיים, ולא ידעתי בדיוק מתי הדודה, מה היא קנתה ליום הולדת של הבת שלה. אז לא הייתי מעודכן בכל יום הולדת במשפחה. היום, בקבוצה המשפחתית, אני מקבל מידע על כל מה שקורה. השאלה היא כזאת, יפה, זה חיזק מאוד את הקשרים בין בני הדודים והקשרים הרחבים יותר. מה קרה באותו זמן לקשרים הקצרים יותר, למעגל הקרוב, למעגל של איש ואישה, למעגל הזוגים, למעגל של הורים וילדים? האם אנחנו מוצאים את עצמנו יותר זמן עם הילדים שלנו, או פחות זמן עם הילדים שלנו? יכול להיות שחשוב להגדיל את הקשרים עם הבן דוד, השאלה היא אם על חשבון קשרים עם הילד. כי בסופו של דבר המחויבות הראשונה שלנו היא לא לשכוח את הולדת של הילד שלי, ולא רק יום הולדת, כל יום בשביל הזה יום הולדת. כל יום נפגוש אותו, לדבר איתו, לראות מה הוא למד, לראות מה הוא מתקדם, איך הוא עם חברים שלו, טוב לו, קשה לו, אולי הוא מתמודד. בחיידר, וגם בחיידרים הכי טובים ילדים יכולים לפעמים להתמודד. ולפעמים יש לו חבר שמציק או לא מציק, בטוב, בזדון או בשוגג. דברים קורים. אתה מודע לזה? מתי פעם האחרונה ישבת עם הילד שלך ושאלת אותו, איך אתה מרגיש במשפחה? איך אתה מרגיש עם האחים הגדולים שלך? איך אתה מרגיש עם האחים הקטנים שלך? האם לדעתך יש איזה ילד מועדף בבית שיש לו פרוטקציה? אם כן, למה? אתה יודע מה הוא חושב? הוא מרגיש שאבא ואמא אוהבים אותו? כמה הוא מרגיש את זה? אולי יש לו טעות בדבר כזה. פעם, בהיסטוריה הרחוקה, הורים פגשו את הילדים וישבו איתם. כשאנחנו היינו ילדים זה קרה. אנחנו מדברים על התשימם, זה התשינון, זה דברים שהיו. והיום, גם אם אנחנו מנסים לעשות את זה, יש לנו פחות ופחות זמן. והאשליה שכאילו חיזקנו את הקשרים החברתיים שלנו בצורה וירטואלית, היא האשליה הנוראה ביותר שיש. היא הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו. א', כי זה מחזק קשרים רחוקים ולא קשרים קרובים. לא נראה לי שמישהו דיבר עם אשתו יותר כי יש לו וואטסאפ. או דיבר עם הילדים שלו יותר כי יש לו וואטסאפ. זה לא קורה. וגם אם כן, לא יצויר, מקרה נדיר, זה סוג דיבור אחר. וחשוב לשים לב לזה. כשאנחנו מדברים, בני אדם מדברים אחד עם השני, דיבור הוא לא דבר פשוט. אנחנו יודעים שדיבור, בעל התניא מדבר על זה, זה חיבור של נפש אלוקית עם נפש אלוקית. דיבור זה משהו מאוד עמוק. לא ניכנס כעת לעומק העניין, אבל אפילו בפסיכולוגיה, אפילו בקשר בין בני אדם, אנחנו יודעים שבדיבור יש שפת גוף, יש מימיקה, יש סגנון, כל מיני דברים שבאים לידי ביטוי. הטקסט עצמו הוא בדיבור, משערים את זה בערך 14%. זאת אומרת, הדברים שתופסים, הם הרבה יותר הקצב, הניגון, עשינו את זה כמו שאתה, דברים שהרבה פעמים יש להם מחקרים קטנים כאלה, שאתה יודע, מגיע איזה מלצר ומגיש את האוכל, או האישה מביאה אוכל, ואתה אומר, בוא נחמילה על האוכל הטעים, אבל תקשיב למילים ולנוסח, כן? אתה אומר, האוכל מאוד טעים, זה ממש מצלח מאוד, בדיוק כמו דבר כמו שצריך. והתחושה היא, למה אתה רוצה האוכל לא טוב? מה אמרתי? קח את הטקסט המדויק. הטקסט המדויק היה שהאוכל טעים מאוד, מטובל בי כמו שצריך. ואתה יכול להגיד, האוכל פשוט צבעה, ממש, מה אני אגיד? אתה יכול להגיד מילים נוראיות, אבל ברגע שאתה אומר את זה בניגון של המתפעל והמתלהב, לא שמים לב אפילו. התחושה שהאדם יוצא זה שנאמרו פה מחמאות. כי בדיבור, האחוזים הגבוהים יותר נתפסים בשפת, בדיקציה, במילים, איך שהם נאמרים, התנועות, השפת גוף, הדברים האלה מאוד משמעותיים. בוואטסאפ, כשמדברים בוואטסאפ, מה בא לידי ביטוי? נטו טקסט. אף פעם אל תתכתב עם מישהו בוואטסאפ, מישהו שהוא חבר שלך, שונאים אולי, אבל מישהו שאתה רוצה קשר איתו, אתה רוצה חברות איתו, אתה רוצה איזה משהו שיהיה לך איתו ביחד, הכלי הזה הוא לא טוב, הוא הרסני. יכול להיות שהוא נותן לנו, עוד פעם, את האשליה הגדולה, ידע. היום אנחנו אנשים הרבה יותר ידענים מפעם. חכמים? ממש לא, כי חוכמה תלויה בשיקול דעת. והיום אנשים קופצים מנושא לנושא לשניות. אבא שלי מלמד בישיבה לבחורים אמריקאים שבאים מקולג' ובאים ככה ללמוד קצת פה בארץ. אז כשהוא התחיל ללמד אותם, אז אמרו לו שתדע לך שיש לך 7 דקות. למה 7 דקות? כי כל 7 דקות יש בטלוויזיה פרסומות. אז יש לך 7 דקות. אחרי 7 דקות, בשיעור אתה צריך לעשות סוג של הפסקה. תן להם לשאול שאלות, תן להם להתווכח, תעביר נושא איכשהו, ואז אתה יכול להמשיך לדבר עוד 7 דקות. כי כל 7 דקות הרגילו את המוח, כן? הרגילו את המוח. עוד פעם, אנשים שרוצים לעשות הרבה כסף, הרגילו את המוח של הנערים שצופים בטלוויזיה, שכל 7 דקות המוח צריך מנוחה. והמנוחה זה הפרסומות שדוחפים להם למוח. ככה דברים עובדים. היום, איפה 7 דקות? הלוואי שהיה לנו 7 דקות. אם יש הודעה בוואטסאפ שהיא קצת ארוכה, עושים סקיפ וממשיכים הלאה. לאנשים אין סבלנות לקרוא יותר מ-4 שורות. אנשים מאבדים את יכולת הריכוז. הכל, אתה שומע היום, אנשים מדברים בוואטסאפית. זה שפה של סיסמאות קצרצרות. משפט ארוך, בנוי, כבר יותר מדי. עולם מטומטם. לאט לאט הולך ונהיה עולם מטומטם. וזה מציאות. עכשיו, עוד פעם, כולם יודעים שזה גרוע. יהודים וגויים, רופאים, פסיכולוגים, כולם יודעים שזה נורא, והיום כולם יודעים שזה גרוע. אז למה זה בכל זאת ממשיך? כי תרבות הצריכה, כמו שהיא נקראת, המטריקס, תקראו לה איך שאתם רוצים, יש לה עניין שככה זה יהיה. כי ככה הם מייצרים כסף, והרבה הרבה כסף. סטיב ג'ובס, כדוגמה, מי שייסד את מקינטוש, אפל, אייפונים זה שלו, אייפלים, המציא הרבה דברים בעולם. אדם מאוד מוכשר, ומוכשר בשכל, כן? אבל ממש לא בן אדם בהתנהגות שלו כלפי המשפחה שלו. היה לו בת שהוא התעלם ממנה שנים, זה לא כל כך, זה לא בחילותי, זה הסתכלות על הבן אדם. והבן אדם הזה הלך וייצר את כל הדברים האלה. כשהוא עצמו בריאיון הניו יורק טיימס אומר מפורש, אני לבית שלי no screens, הוא לא מכניס מסכים. לילדים שלו אין לא טאבלט ולא סמארטפון ולא מסכים בחדרי שינה ושום דבר. למה? כי הוא ידע שזה מזיק. זה שמיליוני ילדים בעולם, איפה מיליוני? מיליארדי ילדים בעולם, נהרס להם המוח, נהרסת להם האישיות, הזהות המינית שלהם מבולבלת לגמרי, הם צופים בדברים נוראים שאנשים מבוגרים לא אמורים לראות לעולם, הם צופים בזה בגיל 11, ונהרסים, הנפש נהרסת, הם לא מסוגלים אחר כך לחיות חיים נישואים תקינים, הם לא מסוגלים כלום, גדל דור מבולבל, מסכן, אומלל, מסובך, לא, זה אפילו לא רעים. זה ילדים שבטרם ידע הנער, בחור ברע, בחור בטוב ומאוס ברע, תשחט. האדמה, הם נהרסים לגמרי. הילדים האלה סובלים. זה לא היה אכפת לו, בקיום זה. הילדים שלו, הוא שמר, הוא ידע טוב מאוד מה נכון, מה לא נכון. והדבר הזה גורף את כל העולם. בשביל לייצר כסף, גדלים אנשים מטומטמים, אנשים בודדים. אנשים בודדים. זה יכול להיות הרבה רעש, אבל לאף אחד אין באמת חברות. המושג חברות הולך ונכחד מהעולם. אנחנו חיים בסוג של איזה אי קטן, איזו שמורה בודדת, שאצלנו הדברים עדיין נכנסים לאט לאט. אנחנו לא צריכים להתאמץ כל כך לראות איפה העולם מסביבנו נמצא. איפה האנשים מסביבנו נמצאים, אני מדבר על ארצות הברית, אירופה, ואפילו פה בישראל, באזורים כמו הרצליה, תל אביב, אנשים שכבר גדלו עם זה, שכבר נמצאים עם זה 10 שנים, מאז שהתחילו הסמארטפונים, 10 שנים, תמוז תפשין סמך זיין זה התחיל, 10 שנים מאז אנחנו כבר רואים תוצאות, והתוצאות הן נוראיות, לא רק מבחינה יהודית, מבחינה אנושית. מבחינה אנושית גדלים אנשים שאין להם יכולת להתמודד עם החיים, גדלים אנשים שלא יכולים ליצור קשר חברים נורמלי. זה המציאות. מחקרים, כולם כבר מדברים על זה והכל. יש לנו עדיין, כיהודים, את היכולת להחליט איפה אנחנו רוצים להיות. איך אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. מה אנחנו נותנים לילדים שלנו ביד, את היכולת, את הכלים, איך להתמודד. ופה, כלומר, הייתי במקום מסוים, ואחד שמגיע עם טענה. הוא טוען שלמה הרבנים אוסרים כל דבר. אז הוא הגיע עם טענה כזאת, שהרבנים אוסרים, ובסוף אין ברירה אם מתירים. הוא אומר, לא היה עדיף שיתירו מראש. אז יצא לנו לדבר, ואז אחד האברכים שם טען טענה מעניינת, ואימצתי אותה בחום. הוא אומר ככה, יש יעקב ועשיו נפגשים. ככה התורה מספרת לנו. ואז עשיו מציע ליעקב, נישאה ונעליך ואלך לנגדך. כאילו בוא נלך ביחד, לנגדך ושווה לך, בוא נלך ביחד. אומר, מה בעצם הוא מציע? עשיו, זה הטכנולוגיה, גרמניה, כל הכוח העשיוי, האדום. עשיו עושה, יוצר, כן, הביטוי של העשייה בעולם. ויש לך מצד שני את יעקב, המוח היהודי המעולל. אם יתחברו ביחד, הטכנולוגיה, העשייה, כוח העשייה, עם המוח היהודי, זה יהיה שילוב של שתיהם ביחד, זה יהיה ההצלחה של העולם. בוא נתאחד, בוא נלך ביחד. מה עונה לו יעקב? אדוני יודע, כי הילדים רכים, והצום והבקרה לא תלה, יש לי את הילדים, יש לי הכל, אני לא יכול ללכת איתך ביחד. ואתה תתקדם, תלך. ואני את נהלה לאיתי. הסוד איך לעבוד עם הטכנולוגיה של עשיו, זה את נהלה לאיתי, ללכת לאט. התחילו מחשבים בעולם. התחילו באפריל, המציאו באנגליה, אחר כך הם השמידו את זה, שמרו את זה לעצמם, הגיעו אמריקאים, המציאו את זה מחדש, התחילו להפיץ את זה בעולם. התחיל בסוף שנות ה-80, מחשבים אישיים, נכנסים לבתים. אתה יודע מה יקרה? לא, אתה לא יכול לדעת, כלי חדש, יכול להיות שזה יהיה כלי מקסים, שימושי, טוב, שכדאי מאוד להשתמש בו, יכול להיות שלא. מה עושים? חכים בסבלנות. יעברו כמה שנים, נראה לאן זה יוביל, ואז יש כמה אפשרויות. יש אפשרות שזה כלי נפלא, יופי, טוב מאוד, בוא נאמץ אותו. יש אפשרות שזה כלי גרוע מאוד, כמו טלוויזיה, ואי אפשר, אין שום דרך להתיר את זה, וזהו, פסול לגמרי, אסור לגמרי. ויש אפשרות שזה כלי שצריך קונטרול, כלי שצריך לשלוט עליו, כלי שצריך איכשהו לסנן אותו בשביל שנוכל להשתמש בו בצורה הנכונה. ואני את נהלה לאיתי. יש כל הזמן מגיעים דברים חדשים. מגיע טאבלטים, מגיע אינטרנט, מגיע וואטסאפ, מגיע סמארטפונים, מגיע שעון חכם, מגיע מערכות מולטימדי על הרכב. מלא כלים חדשים מגיעים לעולם. כל הזמן אנחנו כאילו מותקפים בזה. מה עושים? יצא מאוד מאוד חכמה, ואני את נעלה לאיתי. אני לא חייב את זה עדיין, בוא נחכה. בוא נראה, לאן זה יוביל. השעון החכם הזה זה דבר שישרת את האנושות לכיוון חיובי או לא? יכול להיות שכן. דווקא אני כבר יכול לנחש שלא כל כך, אבל יכול להיות שזה יהיה דבר מקסים, יכול להיות שזה דבר מצוין, שיש לרנדום בשעון. מצד שני, ההודעות וואטסאפ כבר קופצות שהאדם לא צריך להתאמץ להכניס את היד לכיס, זה יותר מדי זמן ייקח לו, כן? אז כבר יש לו קופץ לו ביד, ההודעת וואטסאפ, שהוא לא יהיה מנותק אפילו לחצי רגע מהשטף של ה... זרמת, איך זה הולך שם? שעצת פרעה תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישמעו בדברי שקר. שלא יהיה רגע אחד של מנוחה לאדם. זה כבר נראה שזה, השעון חכם הזה לא הולך לשום מקום טוב. אבל כל מיני כלים. עכשיו, זה דבר שאנחנו פוגשים הרבה, למשל, טאבלט. מגיע אדם, נתן לבלן שלו מתנה, טאבלט. אני אומר לך, מעשה שהיה. הייתי בפתח תקווה, אברך הגיע לדבר איתי, אומר, הבן שלו ביקש שהוא רוצה טאבלט, מתנה להפיקומה. אבא שאל, מה זה טאבלט? אבא לא יודע, אבא הוא חושב, הוא יודע מה טוב, הוא לא יודע מה, מאיפה הוא מבין בדברים כאלה. הוא קנה לילד טאבלט. מה זה טאבלט? זה סוג של פיירמן. אתם זוכרים שפיירמן טאב, ככה... זה הפיירמן של היום. יש בזה כל מיני משחקים לילדים וזה. נו, פיירמן, גם אנחנו שיחקנו, היה טוב מאוד, מה הבעיה? טוב, אז הוא קנה לילד טאבלט. ואז הוא מגיע אחרי תקופה, הוא אומר שהילד מסתגר בשירותים יותר מדי, ופעם אחת היה בשירותים 3 שעות, ו... טוב. התשובה די ברורה, כנראה שהקליטה של הווי-פיי היא טובה מאוד, דווקא בחדר ההוא. כן, זה לא שפתאום יש בית מאיים, כן? לא ברמה כזאת, זה לא, לא, לא רופא הגוף צריך פה, אלא רופא אחר. עכשיו הוא אומר, וואה, אז אני אקח לו את זה. לא, לא, עכשיו לך תיקץ. כי לקחת את זה לילד בזמן שאין לו תחליף, זה גם דבר מסוכן, וצריך באמת לשבת עם איש חינוך ולראות מה עושים. אבל הילד הזה כבר הגיע למקומות שהשם ישמר היום. כבר היה מכור לאיזו סדרה מסוימת ולא יאומן איך המהירות שהמלכודת הזאת תופסת את הילדים שלנו. במהירות אדירה. מה עושים? איך מתמודדים? העצה לזה היא מאוד פשוטה. לאט לאט ולהתייעץ. יש ברוך השם, יש מוקדי ייעוץ והיום יש הרבה גם רבנים וגם אברכים שעשו שימוש פשוט לעניין הזה, ללמוד את הנושא הזה, לדעת איך לעשות, פנו לגדולי ישראל עם שאלות בנושאים האלה ועשו שימוש בנושא הזה. איך באמת לדעת מה להתמודד, לדעת מה כן, מה לא. אם ההורה הזה היה בא ושואל מראש על טאבלט, מה התשובה שהיה מקבל? אני רבצה לנמצא פה. מה התשובה שהיה מקבל? מה? אפשר להוציא דווי-פיי. אפשר, יכול להיות שהיום הוא לא תשמע, לכתחילה, תקע תקנה לילד משחק אחר, יש גיימבוי שאין בו את הבעיות האלה, ויהיה יותר טוב. אם הוא חייב טאבלט, אם הוא צריך טאבלט, יש אפשרות להוציא רכיב קטן שם שנקרא הקולט של הווי-פיי, וכשהם מוציאים אותו, אז בעצם המכשיר הופך להיות באמת מזכיר יותר גיימבוי או פיירמן מדבר אחר. עוד פעם, בשביל זה בדיוק יש את מוקד הייעוץ של ועידת הרבנים לצורך חומות הדת, יש את אאוטנט, והאירונים האלה שהוקמו בשביל לספק לנו מידע על הכלים האלה, איך להתמודד איתם בצורה הנכונה, בצורה המדויקת, שלא נסתבך. בגדול, אני אגיד לכם את האמת, יש מקום שבו אדם צריך את הכלים האלה ולהשתמש איתם. היום המצב הוא בעולם שהרבה מאוד עבודות אין ברירה וחייבים סמארטפון. היינו מאוד מאוד שמחים שזה לא היה קורה, אבל הגענו למצב הזה, זה שבחוץ, בקהילה הלא חרדית, לכל אדם, ולא משנה מה התפקיד שלו, לכל ילד, יש סמארטפון, אז כשאתה פונה לאנשים לא דרך הוואטסאפ או דרכים אחרות, קשה מאוד להשיג אותם, ויש עבודות, ויש הרבה דברים שדורשים את זה. ולכן באמת גדולי ישראל ראו מקום שכן ליצור פלטפורמה מסוימת שיש אינטרנט מסונן ויש...
רק במקום שאין ברירה אחרת.
כן.
רק
כן.
במקום שאין ברירה אחרת.
כן, כן, כן. הרב אומר דברים מאוד נכונים. במקום שאין ברירה אחרת, בלקד דרכה אחרי, הנה, במקום שבאמת אין ברירה, יש את האפשרות של הסינונים והמוגנים. אבל חשוב מאוד לדעת, זה לא פותר. זה מקום סכנה, זה מקום סכנה, למרות הסינון יש המון המון סכנות. א', הסינונים כשהם הותרו, כשבשעתו עלו לרב ווזנר והציעו בפניו, זה היה כשהתחילו את נתיב, והציעו בפניו את האפשרות הזאת, דיברו מפורש, יש להם 18% של תקלות, אני מאמין שמאז זה השתפר בהרבה. עדיין השאלה הייתה אם לפתוח או לא, והאחראה הייתה שאין ברירה ופתחו. אבל זה, אין, זה לא לכתחילה וכל כך רחוק מלכתחילה, זה לדעת בוודאות שכמעט, לא יודע, קשה להגיד, אבל כמעט בוודאות שאנשים ייכשלו. לברוח מזה כמו מאש. כמה שאפשר לברוח מזה. יותר מזה, יש אולי גם את התפיסה הציבורית, ויש אנשים שעובדים, ויש אנשים שצריכים את זה. כשאנחנו מסתכלים מבחינה חינוכית, הנזקים נוראים, כולל מהמוגנים. נוראים. אין אפשרות באמת לסנן את הוואטסאפ. ישבתי עם פרופסורים וממש בדרום אפריקה ובארגנטינה ובאנגליה. ישבנו על זה המון. אין אפשרות כעת טכנית לסנן את וואטסאפ. וכשאדם מחובר, איך בן דוד, מישהו, בעיה אחת קטנה, משהו אחד קטן שאין לנו שליטה עליו, וכל הזבל הכי גרוע של העולם נמצא במכשיר הזה. איך עדיין מדירים אותו? עוד פעם, אנחנו נכנסים פה להגדרות מאוד עדינות של אין מקום ואין ברירה ויש ברירה ולכד דרכחין ואיקד דרכחין ותורית במלאכתו ומלא שאלות, אבל זה כל כך כל כך כל כך מסוכן. זה להחזיק מסור בבית שחתך כבר המון ידיים של ילדים, הרס להמון ילדים את העיניים ולמבוגרים גם, הם לא, גם להם יש עיניים, גם העיניים שלהם יכולות להרס. זה חומצה מסוכנת. קחו את כל הדברים המסוכנים בבית, שאתה יודע, האישה מעדיפה לרסס לסנט מורית ולזרוק את החבילה, שנה הבאה נקנה חדש. היא לא רוצה בכלל שזה יהיה בהישג הידיים של הילדים. זה בדיוק זה. זה מכשיר ברמה כזו של סנט מורית, אולי אולי חייבים אותו עכשיו לנקות את התנור, גמרת, זרוק אותו לפח, תקנה מאכל חדש. זה ממש ככה. ויום זה יחד עם הטלפון, וטלפון זה כבר התרגלנו שהוא בכיס כל הזמן, אז הוא מתחיל להיות איתנו כל הזמן בכיס. ואז כל דבר קטן פה כבר מתחברים, וכל דבר קטן כבר רואים, ויש כבר המון קבוצות שבכלל לא קשורות לנושא של העבודה. גם אם מישהו יש לו את זה, עוד פעם, תמיד, 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 רק מתוך התייעצות ורק מתוך היתר של רב. זה מחסומים שהם מאוד מאוד טובים ומאוד בריאים. ברגע שבן אדם מקבל על עצמו, תראה, אני על דעת עצמי, בכל הנושא הזה של טכנולוגיה לא מתקדם לבד. תמיד בהתייעצות. א', יכול להיות שהוא צריך משהו, ואומרים לו, תשמע, לזה אתה לא צריך בכלל סמארטפון, אתה יכול לעשות את זה דרך המחשב. אתה לא ידעת על האפשרות הטכנית הזאת, אבל אחרים כן יודעים, ויוכלו לעזור לך בזה, ואז הצלת את עצמך מלהחזיק סמארטפון. יש אפשרות נוספת שלפעמים גם מותר, לפעמים אין יותר, גם אם זה מאוד חשוב לעבודה, ויש מקרים, אומנם נדירים, כמעט ולא ידוע אני עליהם, אבל יש מקרים שאתה יכול להגיד, כן, צריך לעזוב את העבודה בשביל המחיר הזה. השאלה, מה המחיר האמיתי? כמה אנחנו מוכנים לשלם? חשוב גם להדגיש עוד נקודה. האינטרנט הוא לא רק, כמו שרגילים להסתכל על זה, ראיות אסורות. ראיות אסורות זה חלק מאוד מרכזי, בגלל שהעולם כולו, אנשים חולים בקטע הזה, יצרו גם דמיון מאוד חזק בנושא הזה, ואנשים מחפשים את זה כל הזמן, וגם יצרו מצב של כזה דמיון מפותח, שאנשים כבר לא יכולים להיות רגועים ולספק את עצמם בדברים אמיתיים, הם חייבים תמיד רק את המוצר הדמיוני, כי רק הוא נראה באמת מקסים כמו בסרטים. אז נוצר איזה סוג של גלגל, עוד פעם, סחבו אנשים פנימה בשביל לצרוך את המוצר ברמה שאין מים כאלה בעולם, זה רק קוקה קולה. אנשים כבר, מים זה לא שווה. אם שותים מים זה לא מרווה אותם, הם חייבים קוקה קולה. ככה יצרנים של קוקה קולה, עושים הרבה כסף. סרטים יצרו לנו במוח תדמית מסוימת של הנאה, תדמית מסוימת לסיפוק, לרוויה, ואנשים לא מגיעים לרוויה עד שהם לא יצרכו סרט נוסף. ובחיים אין את זה. בחיים אין את הדבר האמיתי. האמיתי של הסרטים, כן. אז תמיד האדם, אף אחד לא יודע שכל העולם ככה. אז כל אחד יאשים את עצמו. דרך אגב, ישבתי עם אחד שבימאי של הסרטים, די מפורסם, ואמרתי לו, הוא אומר, ודאי שזה נכון. הוא אומר, אז מה אתם? הוא אומר, ככה עושים כסף. הוא אפילו לא מתבייש בזה. לא בצורה ברורה, בסרטים אתה יוצר מציאות שלא קיימת. אין דבר כזה במציאות, אנשים לא חיים ככה. יוצרים איזה מצב עזוי שתוך 20 דקות אנשים כבר התחתנו והתגרשו, יוצרים דברים שהם לא קיימים במציאות, ויוצרים מצב שאנשים לא יוכלו להגיע במציאות אם לא שהם יתמכרו על לסרטים ולעולם הדמיון בשביל לקבל הלאה את מה שהם רוצים. זה, אבל זה חלק אחד. זה החלק של ראיות אסורות שהוא גם מאוד ברור לנו שהנה הוא בעייתי, אנחנו יודעים גם לקרוא לו בשם ולא יססו רוח, אחרי לברכם ואחרי עיניכם. יש גם בעיה של דעות כוזבות, שגם אותן הם חוכמה לתומה. וחוכמה לתומה הרבה יותר יש, תמיד אנחנו יודעים שיש את המוחים ויש את, יש את המוחים ויש את המידות. טעות במידות זה טעות קלה יותר, טעות במוחים היא טעות חמורה יותר. איך אומר המסילה סשורים? סשורים אומר ששתי טעויות גורם הלילה. טעות אחת זה שאדם הולך ונופל בפחתים ובורות. טעות שנייה, שהוא חושב על אדם כאילו הוא עמוד ועמוד כאילו הוא אדם. הטעויות במידות זה חסד לא מאוזן מגיע לתאווה, גבורה לא מאוזנת מגיע לכעס, תפארת לא מאוזנת מגיע לגאווה, נופל לייאוש. אדם מתמודד, אדם יש לו התמודדויות, אבל ההתמודדויות האלה, כשאדם נופל לתאווה, הוא יודע שהוא נפל, הוא יודע שהוא במקום לא טוב. אין לו ספקות בזה, גם אם איך שהוא הצליח לחבות את המצפון שלו, איך הוא אומר, המצפון שלי נקי מעולם לא השתמשתי בו, איך שהוא הצליח לחבות את המצפון, אבל הוא עדיין יודע שהוא במקום לא חיובי. תאווה, כעס, בכל המידות. במוחין המבולבלים, שיש חוכמה מבולבלת, בינה מבולבלת, דעת מבולבלת, או אולי אפילו רצון, כתר מבולבל, זה הכי גרוע. בן אדם משקיע ואין לו שום חרטות, הכל בסדר. הוא בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון. הוא ישקיע ולקבל תואר ועוד תואר ועוד תואר, שכל התארים האלה זה שקר אחד גדול. אבל הוא מבחינתו, התקדמתי. הוא לא יגיד נפלתי, הוא יגיד התקדמתי, עליתי בדרגה. כן, אבל היית בדרגה במאפיה, היית בדרגה במקום הלא נכון, היית בדרגה בכלא, שנכנסת למקום יותר... מה עליתי? אבל בעיניו זה עלייה בדרגה. זה טעות שנייה של אדם כאילו עמוד ועמוד כאילו אדם. גם באינטרנט יש לנו את שתי הטעויות האלה. יש טעות שמה שאנחנו יודעים, ראיות אסורות, כל הדברים האלה, הם טעויות במידות. חסד, גבורה, אדם רואה יותר מדי מעשי רצח. זה גם כנקודה שאנחנו מודעים שזה קורה... גם בוואטסאפ, גם אפילו במיילים זה מגיע. אנחנו יהודים. מעולם לא התכנסנו בבתי תיאטראות וקרקסאות כמו הרומאים, שעשרות אלפי אנשים יושבים על הטריבונות, וכשהאריה מצליח לתפוס את העבד המסכן ולטרוף אותו, והאדם מתיז לכל הכיוונים, כולם שואגים באקסטזה. אנחנו יהודים. מעולם לא היינו במקום הזה. מעולם. היום אולי כבר לא. היום אנחנו כן מתקרבים למקום הזה. יותר ויותר יהודים מושפעים מסרטונים למיניהם. אני חייב להגיד לכם, הייתי מזועזע. וזה אחד הדברים שגרם לי להתחיל לדבר קצת על הנושא הזה. שפגשתי יהודי, תלמיד חכם גדול, שהיה ראש כולל שלי תקופה, ובאמת תלמיד חכם גדול, שהוא היה צריך לצורך, באמת לצורך העבודה שלו, גישה לאינטרנט. וזה השפיע עליו. הוא דווקא תפס את עצמו אחרי תקופה, ודווקא יצא מזה מאוד בשלום. אבל באותה תקופה שהוא היה מושפע ומולהב מהכלי המדהים הזה, אז הוא ראית אותו רואה איזה סרטון, של נראה לי שזה היה איזה ילד בן שנה שעשו לו יום הולדת ועשו עוגת קרם גדולה, והוא כזה, אתה יודע, מנסה לחבוט את הנר ונופל פנימה וכולו נמרח. וכאילו איזה מצחיק. ואני, אתה יודע, הסתכלתי כזה מהצד ואמרתי, מה מצחיק פה? לא אמרתי לו, לא אשך להגיד לו. מה מצחיק פה? ילד בן שנה, מסכן, מה יש לשלוח את זה עכשיו למיליוני אנשים בעולם, איך קטעים מצחיקים ילדים? מה כל כך מצחיק? אני בטוח שאם סבתא שלי הייתה רואה את זה, היא אומרת, וואי, מסכן, נכון? אני לא מי שגם סבתא שלכם. הייתה, לא, בכלל לא מצחיק אותה קטע כזה. איך שהילד מנסה לרוץ ומחליק ומקבל מכה. או שמישהו חושב שיש פה בריכה וקופץ ומקבל... מתי עוד פעם? זה שהגדולים תמיד נהנו מקטעים כאלה, אנחנו יודעים. הם לאורך ההיסטוריה בנו מקומות ענק בשביל שאנשים ילחמו זה בזה, או שברים ילחמו בבני אדם, ויתעללו וישפך דם, ואיזה כיף זה לראות דם נשפך. אבל אנחנו יהודים, מעולם לא היינו כאלה, ואנחנו לא כאלה. אבל אם אתה תראה סרטון כזה פעם אחת, ויודיעו לך שזה מצחיק, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה יתחיל להצחיק אותך. זה יתחיל להצחיק אותך, אתה תשתנה. אנחנו בני אדם, דרך בני אדם להיות נמשך אחר אנשי מקומו. אז מצד החסד, התאוות הלא נכונות, ומצד הגבורה, הגבורות הלא נכונות, הרחמנות היהודית נעלמת. היא יכולה להיעלם. זה הטעויות הנמוכות. אבל יש טעויות גם בחוכמה בין הדעת. חוכמה לתומה. פתאום האדם בונה לעולם מושגים אחר. והעיקר העיקר זה כשהרצונות מתחילים להתבלבל. כשהרצון מתבלבל, וזה בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה, אבל היא הרבה יותר... היא באמת באמת הבעיה שלנו. הראיות אסורות זה קל להגדיר אותן, וברגע שקל גם להגדיר אותן, קל יותר להתגבר עליהן. לסנן אותן גם יותר קל. אבל לסנן דברים שמשפיעים על רצון של בן אדם, הרבה יותר קשה לסנן. ואני אתן דוגמה, דווקא הדוגמה אולי לא כל כך מתאים לקהל המקובל פה, אבל נראה לי שלצורך העניין אפשר להביא את זה. היה סרט מפורסם בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, שנקרא להציל את וילי. אני מניח שהרבה ראו אותו, כי בדרך כלל גם הראו אותו במוסדות חינוך, בתור סרט חינוכי. אז בואו תשמעו איזה חינוך הסרט הזה נותן. אם אני מפספס פרט, אפשר לעזור לי ולהשלים אותו, כי אני לא ראיתי את הסרט הזה. שמעתי אותו מאשתי שהראו להם אותו בסמינר, בסמינר הראו להם את הסרט הזה על תרפיה בבעלי חיים. הסיפור שם פחות או יותר הולך על לוויתן בשם וילי, שהיה בתוך אקווריום גדול, שוטט שם, ועשה, ייצר הרבה כסף, עוד פעם, זה שם המשחק, ייצר הרבה כסף לבעל הבית שלו, לבעל האקווריום, שגם מחר כרטיסים והכל. היה ילד אחד עם כמה נערים שהשתוללו, ובאו, ריססו שם גרפיטי או משהו כזה, והעניש אותם השופט שיעשו עבודות שירות באקווריום הזה. ומגיע שם ילד מסוים שעובד באקווריום ומסדר שם בשביל העבודות שירות שחייבו אותו. לאט לאט נוצר קשר בינו לבין וילי, לבין הלוויתן. והלוויתן מתחיל לדבר איתו, לרמז לו כל מיני סימנים, ואמרו שיש קשר, והקשר הזה מאוד מאוד עוזר לילד. המסר של תרפיה ובעלי חיים, הקשר הזה מאוד עוזר לילד, ולאט לאט הוא חוזר לעצמו, חוזר לתיכון איפה שהוא לומד, ומתחיל לעשות המבחנים ולהתקדם, ובאמת הלוויתן הציל את הילד, הביא אותו למקום שהילד ממש חזר לנורמליות של החיים. מה קורה באותו זמן? הלוויתן הזה לא מספיק רווחי, כי הוא לא מייצר מספיק כסף לבעלים כמו שהם חשבו. מה הבעלים רוצה לעשות? לסדוק את האקווריום, המים יצאו החוצה, הלוויתן הזה ימות מחנק, נוחץ לו על הריאות ואז הוא נחנק, וכשהלוויתן הזה ימות מחנק אז הוא יקבל את הכסף מהביטוח. זה הרעיון. הוא מגיע, סודק את האקווריום, ואז מגיע הילד ורואה את וילי הולך למות. נגמר לו המים, נגמר המים, הוא מתחיל לשקע לגוף שלו, לוחץ על הריאות שלו יותר מדי חזק, הוא רואה שזה מזיק לוויליה, הלוויתן הולך למות. הוא משיג במהירות איזה מסעית, שם את וילי על המסעית, מתחילים לדהור לכיוון הים, להחזיר את וילי לים. כל המשפחה שלו שם, כל הלוויתנים, משפחת הלוויתנים, כולם נמצאים שם בים, הם לא יודעים איפה וילי, הם דואגים לו, הם לחוצים איפה הוא. הנה וילי הולך לחזור הביתה, מאז יצא מתוק. הבעל הבית בא ללוויתן, רואה שהוא הולך להפסיד את הכסף של הביטוח, הוא מנסה לעצור אותם. רודף אחריהם, מנסה לעצור את המסעית עם וילי, עם הילד ששועטת בדרך לים, מנסה ככה, מנסה אחרת, לא מצליח. ואז מגיע השער של הכניסה לנמל, ובשער של הכניסה לנמל נעמד בעל הבית הנבל הזה עם החברים שלו, וחוסמים את הכניסה לנמל, ולא נותנים לוילי לילד עם המסעית שהם נמצאים להוביל את ולהביא את וילי לים ברגעים האחרונים שלו. הילד עומד, מטיז על וילי מים שיעזור לו קצת, שיוכל לישום, שיהיה לו משהו, ככה מטיז עליו קצת מים, וכשמגיעים לשם הוא עומד וחוסם. מה עושים עכשיו? הילד אומר לנהג, סאר! הנהג נוסע! ברגע האחרון הם קופצים, ואז הלוויתן נותן זינוק מדהים, קפיצה יפה יפייה ישר לתוך המים, והנה הוא חוזר למשפחה שלו. סיפור מדהים, יפה מאוד. מה המסר בסיפור הזה? מותר להרוג בן אדם בשביל להציל לוויתן. הנבל עומד בשער, לא נותן לעבור, ואז מה הוא אומר? סע! ברגע האחרון הוא קופץ. תארו לעצמכם שהיה משפט בגמרא, מותר להציל להרוג עוד דום כדי להציל לוויוס, וואי איך כולם היו קופצים. כן, פתאום... אבל זה עובר. ומיליונים, מיליונים בעולם צפו בזה. אני לא יודע כמה אנשים בכלל שמו לב למסר הסמוי שנמצא פה. והוא מסר נוראי. זה עוד פעם, זה חלק מהדת הירוקה, מי שמכיר, כן? National Geographic, זה נהיה איזה פולחן חדש בעולם של ירוקים ובעלי חיים, ומותר להרוג או להקות עד מוות אישה זקנה כי היא לובשת פרווה, או כל מיני מקרים כאלה. אבל זה עוד בסרט חינוכי שמראים אותו למורות בבית יעקב. מה המסר? פה הבעיות האמיתיות נמצאות. זה מאוד נסתר, קשה מאוד לזהות אותן. אל תחשבו שהדבר הזה קרה בטעות. בסרט כזה, שהעלות ההוצאה שלו הייתה משהו כמו 100 מיליון דולר, כל טייק מחושב. בסדר? כל סצנה מדויקת, אין פה טעות ואין פה מקרה. הקטע הזה מתוכנן, והוא בא לתכנת אותנו ולגרום לנו לחשוב בצורה מאוד מסוימת, כמו שאנשים רעים ומושחתים, התחתית של העולם שנמצאים שם בהוליווד, רוצים שנחשוב. אם אנחנו לא יודעים לשמור על עצמנו, אנחנו מושפעים. אם אנחנו לא חוסמים את הדברים האלה, ונוקחים את עולם הערכים שלנו, ואת עולם הרצונות שלנו, מתוך המקומות שאנחנו נבחר, מישהו אחר יבחר לנו את עולם הערכים והרצונות שלנו, וזה לא יהיה לטובתנו. זה יהיה לטובתו, יותר מדויק, לטובת הכיס שלו. זה הכל. זה הסיפור. אתה חייב סמארטפון, אתה לא יכול בלי זה. מי לא יכול? הוא לא יכול שאתה נשארת שפוי. הוא לא יכול שאתה נשארת בלי המלכודת הזאת בכיס ששומרת עליך ולא נותנת לך להתקדם 2 מטר בלי הווייז ולהתקדם 3 מטר בלי הוואטסאפ וללכת ימינה או ללכת שמאלה או לדבר עם אשתך בלי שזה יהיה מעורב. אתה לא מייצר לי מספיק כסף. יש פה איזה משהו קטן שלא חלק מהמטריקס שאני רוצה. זה הבעיה, ואני אשטוף לך את המוח יומם ולילה עד שגם אתה תתחבר. אם אנחנו רוצים להישאר שפויים, אם אנחנו רוצים להישאר יהודים, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו יהודים, קדושים וטהורים, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו מפני הכלים האלה. אם יש צורך לעבודה, להגביל בכל היכולת ובכל הכוח, רק לעבודה, לא יותר, שום דבר, ותמיד, תמיד, תמיד כדאי להתייעץ. זה אחד המחסומים הטובים ביותר שיש לנו. למצוא, אם זה מוקד הייעוץ, 1-599-550-330, אם זה אאוטלט, 0-7-2-2, תרייג תרייג, 613-613, זה גם תרייג שלך, גם תרייג של הילדים שלך, 0-7-2-2, תרייג תרייג, הכלים האלה, לתת לנו את היכולת לשמור על עצמנו, ולהביא את עצמנו באמת למקום חיובי, להשתמש בטכנולוגיה, עד כמה שצריך, בצורה שצריך, בצורה שתשמור אותנו, ותיתן לנו את היכולת להמשיך הלאה, כי יהודים טובים, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה בעוניינו, ויגאל אותנו מהקלות המרה והרעה הזאת במרב ימינו, אמן. רב בצלאל, אפשר עכשיו כמה פרטים. הוא מומחה גדול מאוד לכל הנושא הזה של סינונים, בעיקר מערכות מולטימדיה והדברים המורכבים האלה שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים את זה, וצריך לה, איך לסנן אלו באיזה צורה.
אני אעריך, שרון שלי לא קוראה. סליחה שאני צריך לקראת.